חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, היום ה-39 למלחמה. פצוע קשה היום מרסיסי רקטה בתל אביב. גם בגבול לבנון היום חוסלה חוליית מחבלים. וצהל ממשיך לתקוף ברצועת עזה ומגיע גם למוקדי החמאס, למוקדי השלטון של החמאס, לפרלמנט של החמאס ולמוקדים נוספים. במקביל לתקיפות של לקוחות צהל גם נגד מחבלי החיזבאללה בלבנון היום במספר מקומות ונקודות. במהלך היום פורסם על שתי גופות, שתי נשים שנרצחו בבוקר מתקפת הפתע, ורק היום זוהו שמותיהן וגופותיהן. כך היום בית החולים שיפה ברצועת עזה ממשיך להיות על הכוונת ומחותר על ידי צהל. כוחות צהל בתוך הרצועה מאפשרים נתיב מילוט לחולים שנמצאים בתוך בית החולים. על פי הערכות, מתחת לבית החולים ייתכן ועדיין שוהים חלק מהחטופים. במהלך הלחימה של צה"ל ברצועת עזה, השתלטות על מחנה שתי, 1,000 מחבלים חוסלו רק שם. מדובר על כמה יחידות וחטיבות של צה"ל שעמלו בשבוע האחרון סביב המחנה הזה, ועד שהגיעו למרכזו והשתלטו עליו לחלוטין. נשיא ארצות הברית ביידן מחזק את משפחות החטופים, אומר להם תחזיקו מעמד, החזרת החטופים אפשרית, יש עדיין תקווה שהדבר הזה יסתדר בקרוב, אומר נשיא ארצות הברית. ממש בשעה זו בארצות הברית, בוושינגטון ובניו יורק, הפגנות תמיכה גדולות בישראל, בעיקר הציבור היהודי הגדול שמתגורר שם יוצא בהמוניו להפגנה שתחל עכשיו ותימשך בשעות הקרובות. רבים גם מישראל יצאו לשם, חלקם נציגים של משפחות החטופים, דיפלומטים שונים, כדי לנסות ולמשוך שוב את דעת הקהל העולמית לגבי מה שנעשה בישראל. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב למאזינים. ערב ונעסוק בתחילת המהדורה במלוא הזהירות באווירה שנמצאת במחנה שלנו בימים הללו, ומבלי חלילה להכליל את כלל הציבור החרדי וירי השם. הימים הם ימי מלחמה. 350 אלף איש גויסו למילואים נוסף על הצבא הסדיר. בכל יום בחודש האחרון לצערנו יוצאת ההודעה כי הותרו לפרסום שמותיהם של עוד ועוד נרצחים וחללים בתוך עזה ומחוץ עליו. רובם המכריע של המילואימניקים אינם בנינו. אנחנו ובנינו זכינו לשבת בחלי הישיבות, וועד הישיבות לא שולח שנים אחר כך צווי 8 או גיוס למילואים. חובתנו לגיוס היא לכל החיים. התורה היא חלק מחיינו. אבל בחישוב מהיר, יש היום בישראל כמיליון ילדים שאבותיהם בשדה הקרב או במערך הלחימה. נוסיף עליהם גם כ-300,000 נשים שבעליהן כבר 5 שבועות באחת הגזרות בלחימה. למעלה מחצי מיליון הורים שילדיהם נלחמים פיזית מול אויב רע ואכזרי. הם זמינים 24 שעות. חרדה יומיומית, לילות ללא שינה. כל צלצול טלפון ממספר לא ידוע מקפיץ את המשפחה כולה. רכב לא מוכר שנכנס לרחוב בו הם מתגוררים כבר מפיל להם את הלב. רק שזה לא הם, רק שלא ינקשו לנו בדלת ויבשרו לנו איזה בשורה. שמתפרסמת ידיעה על מספר הרוגים בעזה, נשימתם של המשפחות הללו נעתקת עד שחולפות כמה שעות, ונמסרה הודעה נוספת כי בני המשפחות החללים כבר קיבלו הודעה על נפילתם, והם שוב חוזרים לשגרת המתח. כך יום יום אבות ואימהות, נשים וילדיהן, הבן לא זמין, הבעל לא התקשר שבוע, ורק שלא יבשרו לנו את הבשורה המרה, על זה הם מתפללים. מטבע הדברים, המתח הזה אינו קיים בירושלים, לא בבני ברק, לא במודיעין אלית ולא בבית שמש. ואם נודע על האמת, יש בינינו כאלה שאומרים לעצמם בסתר ליבם בשקט בשקט, כואב הלב לשמוע, אבל זה לא אנחנו, זה לא קשור אלינו. וכך כותב לי אתמול חבר שהוא לא אנחנו, שהוא לא ממחננו. שלושת הבנים שלי נמצאים עכשיו בעזה, הוא כותב, המתח הורג אותי. עם אחד מהם לא שוחחתי מהשביעי באוקטובר. אני עובר עכשיו בירושלים ליד חנות שנקראת קצפת, ואני רואה הרבה מאוד חרדים שמחים ונהנים. זו זכותם, הוא כותב לי. לא אוכל לבקש מאף אחד לוותר כרגע על פינוקים, אבל לפחות שישבו בכובד ראש, הוא מבקש. המילים הללו כתובים בסגנון אחר בספר חוכמה ומוסר של הסבא מקלם, שהיה מגדולי תנועת המוסר ותלמידו המובהק של רבי ישראל מסלנט. במאמר שנקרא נושא בעול עם חברו, כותב הסבא מקלם, לא לחינם הנושא בעול עם חברו הוא אחד מממחת דברים שהתורה נקנית בהם, ולא יועיל שאדם יהיה רחמן מצד טבעו ויראה בעול חברו, אלא צריך להשתמש בשכלו, שהרי אם קניין הוא, אינו מועיל שזהו טבעו של האדם. ממשיך הסבא מקלם ומביא את המדרש והמעשה עם דוד המלך שהיה מוציא את הצאן למרעה. הוא תחילה הוציא את הקטנים שיוכלו עשב רך, אחר כך הוציא את הבינוניים שיוכלו את מה שהותירו הקטנים, ולבסוף הוציא את הגדולים והחזקים. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע לראות את הצאן, ראוי שיהיה רועה לבניי. וכך עם משה רבנו שנשא את הגדי על כתפיו. אחי ורבותיי, כותב הסבא מקלם, וזה לשונו, התבוננו נוראות במדרש הזה, ויש ללמוד ממנו כמה לימודים נשגבים, שהרי אלו דברים שבני אדם מזלזלים בהם, ולליצנות יחשב זאת בעיני בני אדם, שהרי אם זכו משה רבנו ודוד המלך להנהגתם, כי ראו בצערם של בעלי חיים, איך יחשב הדבר כאשר הצער הוא של חברו ממש? ודבר זה דורש עבודה ושימוש בשכל, ממשיך הסבא מקלם וכותב, שיראה כאילו הוא נמצא במקומו של חברו, הוא מצטער את צערו ממש, ויהיה תרוד בתרדות חברו, וישתמש בשכלו לצייר בדמיונו את צערו של חברו. כך דבריו של הסבא מקלם זצ"ל. המשגיח בישיבת אור ישראל, הגאון הצדיק רבי צחוק פנחס גולדווסר שליטה, מסר שיחה ארוכה בעניין הזה. דיבר גם הוא על חובת הכרת הטוב שיש לנו. במרכז השיחה דיבר המשגיח כמובן על הערך העצום שיש בלימוד התורה, על כך שכל בחור ובחור שלומד תורה מחזיק את העולם כפשוטו והדברים לא צריכים ראיה. בניגוד לעבר, הוא אומר, שאנשים היו מתנדנדים והצבא היה בשבילם אידיאל, היה פחד שבחורים השתכנעו לעזוב את הישיבה וללכת לצבא. היום, הוא אומר, היום אנחנו גאים בעצמנו, אין אצלנו מתנדנדים. אבל המצב הוא שאנו לא מכירים טובה לאנשים שנלחמים בעבורנו. וכך הוא אומר, בתקופה האחרונה הגיעו באחת הלילות לישיבות אנשים טובים בשביל לעודד ולפרגן לבני העלייה, והביאו כיבוד כיד המלך תוך כדי פרגונים על כי אתם החייל האמיתי, אתם הגיבורים באמת, והגענו לצ'פר אתכם ולתת לכם הרגשה טובה. ולאחר מכן קיימו שם מדברי הפסוק, ואכלת ושבעת ובירכת את השם אלוקיך. כששומעים סיפור כזה במושכל ראשון, מתקבלת ההבנה, ודאי, אנשים טובים, למה לא? כל הכבוד. אבל במבט מעמיק יותר, כל הסיפור הזה לא מוצא חן בעיניי, כותב אומר המשגיח, ואסביר מדוע. לפני הכל, איך יערב אכול ושתו בזמנים כאלה? הלו יודעים שיש כמות מחרידה של הרוגים ושבועים, עם ישראל בצרה, במלחמה, וזו גמרה מפורשת במסכת תענית, דף י' א', בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ושתה, ואומר שלום עלייך נפשי, אלא יצער אדם עצמו עם הציבור. ובאמת איני מתכוון להקשות מכוח הגמרה הזו. אני שואל על הרגשת הלב, אומר המשגיח, על הניתוק הזה. רק לחשוב מה זה נקרא שיש שבועים. הלו הגמרה אומרת ששבי גרוע יותר מהכל, אפילו מאשר מוות. מי יודע אם הם חיים שם או מתים, באיזה תנאים הם נמצאים שם. המשפחות שלהם רועדות מפחד, לא ישנות בלילה. לחשוב על אישה שבעלה הלך למילואים וגם אם לא קרה לו שום דבר. הפחד שאוחז בה כשהיא שומעת שכל כך הרבה נהרגים, ומי יודע מה איתו, ופחד פחדים, איך אפשר ליהנות? איך אפשר לאכול ולשתות ולעשות מסיבה כזו? משונה הדבר מאוד, אומר המשגיח, ומוסיף, הטעם העיקרי שזה חרה לי, הוא בגלל שכאשר אנחנו משבחים את עצמנו ומעודדים את עצמנו, זה הורס את הטיפ-טיפה הכרת הטוב שיש לנו עוד לחיילים האלה. וזה עוול גדול, כי מגיע להם הכרת הטוב. המשפטים האלה, אומר המשגיח, ואני מקריא מילה במילה מדבריו, המשפטים האלו אמנם יישמעו צורמים, ואספר לכם עוד מעט עד כמה הם כאלו, אבל אני שוב חוזר ואומר בכל רם, אנחנו חייבים הכרת הטוב לחיילים שמסכנים את החיים שלהם. כל הדיבורים האלה שהם הולכים מרצון למלחמה, וחייבים ללכת למלחמה, והם לא חושבים עלינו, זה דיבורי סרק ואבל. חיילים בשעה כזו חושבים על כולנו, לא רק על עצמם. יש הרבה שמתנדבים. איך אפשר להיות כפויי טובה? אנחנו לא מרגישים את זה כי חינכו אותנו ואמרו שאנחנו ואנחנו ואנחנו, אומר המשגיח. הוא ממשיך, הרב גולדווסר, הוא מביא דבריו של מרן רב חיים שמולביץ, ברשימות שהוא רשם לעצמו, וכך כותב רב חיים שמולביץ, אמרתי שני יסודות ואלו הם. האחד, מאמרם זיכרונם לברכה, דהרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, והוא משום שמסרו נפשם על ישראל. שאמרו שהם הרגו את בת הקיסר כדי להציל את ישראל. וכזה אני אומר, כותב רב חיים שמולביץ, וכזה אני אומר על אלו שמוסרים נפשם עבור הצלתנו, שאין כל העולם יכול לעמוד במחיצתם, ויש לנו חובה להתפלל עליהם בלי גבול, שהרי רק הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו, קו החומר מי שמוסר נפשו, החיוב עלינו בלי גבול. אני לא הייתי מדבר עד כדי כך, אומר המשגיח, אבל רב חיים שמולביץ כתב את זה. לא הייתי עושה מזה כזה עסק גדול, אבל אני רואה אנשים שנכנסים פתאום לישיבה או לבתי המדרש ואומר, או, הנה, אתם החיילים האמיתיים, אתם הגיבורים. אמרתי לו שאני לא חושב שעכשיו זה הזמן להלל את עצמנו, עכשיו. זה שאנחנו יודעים שהתורה מגנה ומצלה, אין הדברים צריכים חיזוק. לא צריך להביא בשביל זה צ'ופרים. אלו דברים ידועים. בחור שלומד תורה מחיה את העולם, מחזיק את העולם, מחזיק את הצבא ומחזיק את כל ישראל בשגרה ובטח בשעת מלחמה. אבל עכשיו לשבח את עצמנו. דבריו של המשגיח בישיבת אור ישראל, הגאון הצדיק הרב גולדווסר, הדברים נאמרו לבני הישיבה. מה נאמר אנחנו? כל שאר הציבור שאינו ספון מבוקר ועד לילה בבתי המדרש. מה יאמרו הפקידים והעובדים והמורים וסוכני הביטוח והנהגים ואנשים טובים ויריים שקובעים איתים לתורה ומתפללים בכוונה? חובתנו היא לקיים כעת את החיוב לשאת בעול חברו, לשאת בעול המשפחות, להיות חלק ממה שקורה כאן. המדרש מספר לנו שפרעו נתן פטור לשבט לוי מעבודות הפרך במצרים. שאלה ברורה, כן, פרעו, הרשע, נתן לשבט לוי, השבט המובחר, הוא ידע שהם שבט מובחר? הוא נתן להם פטור מעבודות פרך? הרי אותם הוא היה צריך לשעבד הרבה יותר קשה מכל שאר השבטים. אומר המדרש שפרעו ראה בכוכבים שמושיען של ישראל עתיד לצאת משבט לוי. אמר פרעו לעצמו, אם אפתור את כל שבט לוי מעבודה, הרי שביום שיגיע מושיען של ישראל מתוך השבט לוי, מתוך השבט הזה, כדי להושיע את אחיו מהשבטים האחרים, מה יאמרו לו כל ישראל? אם יגידו לו, אתה תושיע אותנו, אתה תגאל אותנו, אתה הרי לא עבדת פה איתנו, ידיך נקיות, אתה המשכת בשגרת חייך כשאנחנו כאן נענקים תחת העול הכבד. בכך חשב פרעה שהוא יצליח לסכל את צמיחתו של מושיען של ישראל משבט לוי, שאחיו היהודים לא יקבלו אותו. אבל שימו לב שהתורה מגלה לנו שהתוכנית של פרעה עבדה בדיוק ההפך, כי הוא נפל בדיוק על האחד משבט לוי שעליו אומרת התורה וייר בסבלותם. בדיוק ההפך, זה שהיה פטור מהעבודה הקשה ויכול היה להמשיך בשגרת חייו, דווקא הוא ראה בסבל של אחיו והגיע כל יום לשאת איתם בעול, וייר בסבלותם. הוא זכה להיות משה רבנו, כי בני ישראל אמרו ההפך, אתה שפטור מעבודת הפרך, נסעת איתנו בעול יום יום, ודאי שאנו מאמינים לך. אפשר עוד להוסיף ולהביא מדברי חז"ל ורבותינו אין ספור ראיות לעניין הזה. מאמרים של גדולי המוסר, גמרות מפורשות, ראשונים ואחרונים, נושא בעול חברו. אנחנו חייבים, אני אומר לכולנו, אנחנו חייבים להתעורר מהניתוק הזה. אין תפקידנו עכשיו לפתוח חמלים, להתגייס, לשלוח כסדות ושכפצים ועוגות לחיילים. מי שרוצה להתנדב למען עם ישראל, שיעשה כתוב בעיניו. על הדברים האלה כבר כתב דברים ברורים לפני שבוע, מרן, גדול הדור, הרב דוב לנדו שליטה, כתב על זה דברים ברורים, ולכן חייבים לחדד. לא נקטרג חלילה. בוודאי שיש התעוררות גדולה. יש תפילות בכל מקום, חיזוק בלימוד התורה. אבל הנושא הוא הרגשת הלב. הרגשת הלב, כובד ראש, שנרגיש את המתח שיש עכשיו במאות אלפי בתים בישראל. ממילא שגרת חיינו תשתנה. ברגע שנהיה במתח, באופן אוטומטי נהיה כבר בכובד ראש. זה כבר יביא עוד פתח להתעוררות בתפילה. שנרגיש את מה שהם מרגישים, 18 שלנו ייראה אחרת. כשנחיה שגרה שונה, התורה והמעשים טובים שלנו ייראו אחרת. אפשר לוותר על פינוקים ומותרות בתקופה הזו, לא יקרה כלום. אפשר לוותר על יציאה למסעדה או על קניות מיותרות. כל אדם שני שאנחנו רואים ברחוב עכשיו הוא אבא או אמא או אישה של חייל שנמצא בעזה. והם נמצאים בחרדה מתמדת. נושא בעול עם חברו זה להרגיש את אותו המתח, את אותה חרדה. לנתב אותם לתפילה, לתורה, להכרת הטוב. אני מדבר אלינו, לכל אחד מאיתנו, לא נותן מוסר חלילה לאף אחד. בתוך עמי אני יושב, מדבר לעצמי. לסיום, הנה דברים של המשפיע, המגיד, הגאון הרב אלימלך בידרמן, דברים שנאמרו בשבוע שעבר, והוא מסביר בדיוק איך עלינו להרגיש בימים האלה.
אבל יש כזה מושג רבו ישראל, כשיש צער אצל השני, אסור לך לקבל את זה, זה לטובה, זה לטובה. על צערת השני, כשאחרים בצער, כאן צריכים לחיות איתם. לחיות איתם, להבין אותם, ולהתפלל עליהם, להצטער עמם. הוא אמר, היה רב מוטחה שולמן, הראש השיבה של סלבוטקה, זוכרנו לברוכה, הוא סיפר, שהוא היה, כשהוא היה בחור, הוא היה יושן בבית של החופץ חיים. הוא סיפר שבימי מלחמת העולם הראשונה, החפץ חיים עלה למיטה, ורצו לתת לו קרית, קרית, בשום פנים ואופן. הוא אמר, החפץ חיים אמר, כשיהודים שוכבים בבונקרים, אני לא מסוגל לשון על קרית. דוד, כשיהודים בצער, כשיהודים שוכבים בבונקרים, אני לא ישן על קרית. שום פנים ואופן. חז"ל אומרים, שנויח כשהוא היה בטבה, היה מבו. כולם יודעים, כתוב שנויח היה צריך לצייר את עצמו בטבע, כן? היה צריך, היה צריך לצייר, למה? כי העולם שורי בצער. ככה כתוב, כי העולם שורי בצער היה צריך לצייר את עצמו. אבל תאי, איזה עולם היה? דור המבול, מי זה היה צדיקים? לא, הם היו רשועים. לא משנה, העולם שורי בצער, אתה חייב להצטייר עמיים. אתה חייב להצטייר עמיים? היו דור המבול, היו רועים וחטויים, עד שהקדוש ברוך היה צריך למחות אותם מהעולם, באים אחרי זה כל היקום, אבל אפילו אחי, העולם שרוי בצער, אתה חייב להשתתף בצער הציבור. הוא לא רצה קרית. יש איזה מכתב, שהרייץ כתב, רייץ כתב מכתב לקופישניצור, כנראה שהגבאים סידרו את העניין שם, הוא כותב לו מכתב מאוד חריף, הרייץ, שנודע לי, שאתה, הרופא אמר לך דיאט, דיאטה, ואני שומע שמה שהרופא אומר לך לא לאכול, אתה מקיים. אבל מה שאומר לך כן לאכול, אתה לא מקיים. אתה לא אוכל. הוא כותב לו מאוד בחריפות. איך אתה לא שומר? הוא כותב לו שם מניקודס לבובים, ממעמקי הלב, אני מבקש את כבית הרוסי בכל לשון של בקשה ותחנון, אשר יחוץ וירחם על בני ביתו, ויעזוב את דרכי הסיגוף בכל אופן שיהיו. כאילו, למה אתה לא אוכל? תשמעו איך שהוא ענה לו, הקופישניצר ענה לו. זה היה באמצע המלחמה. זה היה במלחמה. הוא כותב לו ככה. בנוגע לפקודת הרופא, הרי אמר לו, אתה לא אוכל מה שהרופא אמר, כן לאכול, למה אתה לא אוכל? הרופא אמר לאכול בשר ותוספות, הוא כותב לו ככה, בנוגע לפקודות הרופא, אגם כי חזקו עליי דבריו, אני שומע מה שאתה כותב, קיבלתי וגמרתי בליבי, לבלי אכול בשר בימות החול, עד ישקיף ויהיה השם ממון קודשי השמיים, ביחוס ורחמת שירס נכנסו. לא יעזור לך שום דבר, הוא כותב לו. אני קיבלתי וגמרתי בליבי, לבלי אכול בשר, בימות החול, עד ישקיף ויהיה השם, ממון קודש השמיים, ביוחס ורחם השארת נחלוסוי. אחר כך הוא כותב לו שירה, ואסלדו בחילו, ואסלדו בחילו, בעלויסי הליבי גול לצורס והשבר, אשר סוב לי אחי נבני ישראל, עד כתסם עשר ישראל, שאיך אני יכול לאכול עכשיו בשר? מה שהרופא אומר, כאילו, נשמרתם, אבל איך אפשר עכשיו לאכול בשר? לחיות עם הציבור, צער הציבור זה לחיות, זה נקרא להתפלל על השני, להתפלל, לחיות עם... הם מביאים ש... מביא את זה בדרוש עצמי שמר הלוי, מה שמור אתכם, מביא רב אהרן קוטלר היה עדים של רבי סזלמן מלצר. רב אהרן קוטלר היה בן רב שניאור קוטלר, הוא היה נכד של רבי סזלמן. רב שניאור קוטלר למד כאן. הוא למד כאן בתור בחור. כשהוא נסע להתחתן, נסע לארצות הברית להתחתן. נסע לארצות הברית להתרתן, רבי שניאור קוטלר, הרבי סזלמן יצא ללוות אותו, שתי מדרגות הוא ליווה אותו. שאלו אותו, מה זה שתי מדרגות ועלה בחזרה? למה שתי מדרגות? אמר להם רבי סזלמן, כל המדרגות שלו ירדתי כאן, זה בגלל האלפים האלו, זה גם מלחומה, אחרי המלחומה זה היה, בגלל כל האלפים שלא זכו להתחתן. זה כל המדרגות שלו ירדתי. שתי מדרגות ירדתי ללוות אותו, זה נכד שלי, שמחה גדולה. יש שמחה גדולה, נכד הולך להתחתן. אבל כל השאר המדרגות שלא ירדתי, זה בגלל האלפים שלא זכו להתחתן. היה מדרגס, גבויוס, היה רב דוד ללבר. רב דוד ללבר נכנס פעם, היה בן שלו, רמי של ללבר, היה חולה. ועשו בכל העיר ללב, היה יום תפילה גדול. עם תפילה מאוד גדול. אחר כך הוא נהיה בריא, והיה שמחה גדולה. והיה שם עוד שמחה, היה שמחה, שמחה. הוא נכנס הביתה, אחרי כל הידוע שהוא הודע לקדוש ברוך הוא, נכנס הביתה, הוא אומר שמדי שמחים, ושאלו אותו מה יש. אז הוא הקפיד קצת, מה צחוק כאן? אז שאלו אותו, רבי, מה קרה? כן, אומר, כאן שמחה גדולה, אבל אתם יודעים שם שהיה שם חיית בעיר, שגם היה לו בן חולה. שם אף אחד לא מדבר ולא מעניין אותו. לא מעניין אותו, לא אכפת לו בכלל. אמר התלמיד שלו, רבי יצחק לבורקר, אמר אז, שאז הסביר את הפשט בגמור, הגמור אומרת על רב זעירא נדמה לי, באחד המרואים שאלו אותו, במה הארכת ימים? איך הארכת ימים? אז הוא אמר, מאוילום, לא ססתי בתקלת חברי. מה פירוש תקלת חברי? השואלים, תקלת חברי? אחד ששמח בתקלה של השני הוא שייגץ. אתה שמח מהתקלה? אז בגלל שלא שמחתי בתקלת חברי, לכן נאריך ימים? אז הסביר רבי יצחק לבורקר על פי הסיפור הזה, הוא אומר, לא הססתי, השמחה שלי לא היה אצלי שלם, כי תקלת חברי כי היה לחבר שהיה בצער. השמחה, לא ססתי בשמחה שלי, שהיה לי שמחה. היה לי שמחה. הוא ליווה אותו שני מדרגות, אבל שאר המדרגות הוא לא יכל לרדת. אני לא הססתי את הכל הסחביר, יש כאן אלפים שלא זוכים עכשיו להביא לחופה. שכולם ישמחו וכולם... אבו ישאי, לא מדבר היום שלא לקח, לא לשכב על קרית, לא על זה אמרתי. ולא לאכול בשר, גם לא זה התכוונתי. אכלו בשר וקרית, אבל לדעת, כזה לשון, איך הוא כתב, הסולדו בחילו בעלו ישאלי בגויד לצורס והשבר. לדעת שכלל ישראל בצער, תתפלל אחרת, תתנהג אחרת, ומהגלידה גם אותה לך להתראה. קצת לוותר קצת מהגלידה. הגלידה חמה גם. לא, קצת לוותר קצת.
אפשר לוותר על הגלידה. גם בשעה שאנחנו עושים שמחות בימים אלה, מחתנים ברוך השם, עושים אירוע, שמחים, גם שם אנחנו צריכים להכניס את נושא בעול חברו. אפשר קצת להוריד את הרף. אפשר לחשוב לרגע על אלפי משפחות שדחו עכשיו את השמחות שלהם. כי הבן בעזה, האבא כבר חודש לא בבית. כי הנכד בן 9 חודשים חטוף ונמצא במנהרות של החמאס. ומי יודע בכלל אם הוא חי? ומה איתו? ומה עולה בגורלו? ככל שנחיה את החיים האלה. ננסה לדמיין שאנחנו עוברים את זה בעצמנו, שהמתח ילווה אותנו. ממילא, כל שאר הפעולות שנעשה יושפעו מהתחושה של הרגשת הלב של הנושא בעול עם חברו. לא להתעלם ולהגיד, זה לא קשור אליי. זה קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. ולכם בני הישיבות, חזקו ואמצו. המשיכו ביתר שאת וביתר עוז. אברכי הכוללים שמוסיפים עוד שעות לימוד ולומדים בתעני דיבור. אתם מחזיקים את העולם. תמשיכו לתת כוח לעם ישראל, לחיילים בעזה ולבני משפחותיהם. כל השאר, הנטל שלנו, החובה שלנו כרגע, זה לשאת איתם בנטל.
המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו ממשיכים עם שאר עוד עניינים שעל סדר היום. עכשיו אנחנו עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
כן, הימים ימים קשים, בעיקר איננו נשואות ומתפללים לשחרור מהר של החטופים. יש עמימות סביב הנושא הזה ובצדק, אבל נשיא ארצות הברית אומר הערב תהיו אופטימיים, אל תרימו ידיים, או כל מיני ציטוטים כאלה. בתוך ישיבות הממשלה זה נושא משמעותי, החטופים זה חלק מרכזי מהדילמות, מקבלת ההחלטות?
אתה בטח שואל על ישיבות הקבינט, ואומר לך אבי שאני, איך אומרים, מה שנמצא בחדר נשאר בחדר, אבל אני כן אוכל להגיד את הדברים הבאים. עכשיו שהמטרות של המלחמה הזאת ברורות, להגיע ולהשיג שתי מטרות. אחת זה באמת השמדה, שמדה של חמאס, אבל אני חייב להגיד, אתה יודע, התעוררה איזה מחלוקת בשבוע שעבר, ודעתי מאוד מאוד ברורה, כשאני מדבר על חמאס, אני מדבר גם על עוזריהם, אני מדבר על אותו זקן, שאתה רואה אותו רץ בסרטונים, ורוצה לבזוז ולפגוע, גם הוא מבחינתי חמאס לכל דבר מלא מלא. אלו אלה שמחלקים את הסוכריות בעזה, כל אלה שתומכים בפיגועים, כל אלה הם מכלל החמאס, חמאס ועוזרם, וצריך להיות ברור בנושא הזה. דבר שני זה השבת החטופים. כאשר אני לא אעריך בדבר הזה, אני אגיד דבר אחד. אין ספק של אנגלית נגד כולם, כל מי שנמצא בקבינט, כל מי שנמצא בכלל בפוליטיקה הישראלית, כל מי שנמצא במדינת ישראל, עומדים לנגד עיניו התמונות האלה של תינוקות, של נשים, של ילדים, של כל מי שנמצא שם. ואני רק אומר שצריך לעשות את השחרור שלהם בדרך שלא תגרום לטבח נוסף. אבל צריך שיהיה ברור שהדברים האלה לנגד עינינו, לנגד עיני כולם. ואני גם מקווה, אתה יודע, אבי, שהקונספציה שהובילה כל כך הרבה שנים את מדינת ישראל, כולם מבינים היום שגם היא צריכה להשתנות. תשמע, זה לא סוד, אני דיברתי איתך בתשעה חודשים האלה לא פעם. אתה זוכר מה מדרו אותי, אמרו עליי כל מיני דברים, שאני אמרתי, צריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה, כל לילה. אמרו, אתה לא מבין בביטחון. כשדיברתי על משמר לאומי, אמרו, הפלנגות של בן גביר. דיברתי על זה שצריך להפסיק את הקייטנות בבתי הכלא, אמרו, שר הפיתות, שר ה... וגם כשאמרתי על חלוקת נשקים, מה שאגב היום כולם מודים, אז אמרו, לא, זה מציף את השוק בנשק. היום אני מקווה, מאמין, מתפלל, שכולם מבינים שמה שהיה הוא לא מה שיהיה.
כלומר, אם תהיה עסקה לשחרור חטופים בתמורה לשחרור מחבלים במספר כזה או אחר, אתה מהמתנגדים.
אבי, אני, מה שיש לי להגיד, אני אגיד בקבינט, אני, בוא, בדברים כאלה, באמת, 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 הם לא צריכים להתנהל מעל גבי היתר, אבל אני רוצה להגיד, אומר את זה בצורה הכי פשוטה, אין אחד, וסי, לא אני, אבל גם האחרים, שלנגד עיניו לא עומדות התמונות האלה של ילדים, של נשים, של מי שנמצא שם, וגם צריך לזכור, אבל, בתמונות הנוספות של כולנו, ולזכור מה קרה כאן ואיך הדברים האלה קורים כאשר באמת מדינת ישראל עשתה כמה טעויות לטעמי בזמנו שחרור סינואר עסקת שליט היום מבינים שהדבר הזה לא היה נכון אבל שוב אני לא רוצה להתחיל לדבר לא על עסקאות
אז בואו לא נגרר לעניין שעוד לא בא לעולם. אני רוצה לדבר איתך, אגב, על כל מיני הדלפות שכן יוצאים מהקבינט. כי אנחנו שומעים שפה התעמתת עם השר סמוטריץ' על סוגיית המתנחלים ואלימות מתנחלים, ההגדרה הזו, המוזרה הזו. במקום אחר התווכחת על משהו אחר ומדרו אותך מחלק מהדיונים. מה האמת מול כל ההדלפות האלה בתקשורת?
אני חושב שההדלפות האלה מגמתיות. והנה נתת אתמול דוגמה מצוינת של הדלפה שנועדה לפגוע בי, לפגוע בשר סמוטריץ', כי יכול להציגו אותנו כמי שהם מדברים לא יפה לרמטכ"ל, ממש ממש לא, אנחנו מאוד מעריכים את הרמטכ"ל, אבל כן, יכולות להיות מחלוקות, ומה שהיה בקבינט נשאר בקבינט. אני כן יכול להגיד לך משהו אחד בגדול בעניין הזה של השיח הזה של מתנחלים ואלימות המתנחלים, בואו אנחנו... לא במציאות שנדמה לי שכל מדינת ישראל יודעת מצוין, איפה הבעיות שלנו? נרצחו כאן 1,400 אנשים, ונחטפו לנו יותר מ-200 אנשים. אנחנו יודעים מול איזה נאצים אנחנו עומדים. ולכן לטעמי, כשמתחילים לדבר על מתיישב שפעל ככה או פעל אחרת, בוא, זה מה שצריך להתעסק בזמן מלחמה. בזמן מלחמה אנחנו צריכים להשמיד את האויבים שלנו. בזמן מלחמה אנחנו צריכים לנצח, ולעשות את הכל כדי לנצח. אגב, אני חייב להגיד לך, אבי, וזה מה שאני עושה כל היום. יום, יום, כל היום. הנה, היום אתה תופס אותי כשאני בדרך כאן לתחנת מסובים, אנחנו פותחים עוד כיתות כוננות, ביהוד, ומונסון, ואור יהודה, וקריאת אונו.
בוא נדבר רגע על כיתות הכוננות הללו. באמת, יש הרבה מאוד כיתות כוננות שמוקמות, והוקמו, ויוקמו. שיניתם גם את הקריטריונים להחזיק נשק, הורדתם את הרובעי ל3, והכנסתם עוד כמה מאות אלפי אזרחים שיהיו זכאים לעניין הזה. מצד שני, כך ריכוזים חרדים גדולים, שבהם יש בוגרי צבא, לא הרבה, וצריך שם היענות מיידית של כיתות כוננות. אז אתה שומע שרובעי 2 לא נכנס. שוטר בדימוס, שוטר שהיה 2-3 במשטרה, אבל הוא היה במסגרת השירות האזרחי, אז הוא לא נכנס. תעשה לנו רגע סדר עם כל הקריטריונים, מי כן ומי לא.
רגע, 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 אני ממש נדמה לי שכל המאזינים שלך, כמובן גם אתה, לא חושדים בי ש... לא רק שאין לי משהו נגד הציבור החרדי.
לא, זאת הייתה כוונתי, לא ברור. אבל יש מסלולים נוספים שמקבילים לשירות במשטרה.
דקה, אבי. קודם כל, בואו נפרוט את הדברים על השולחן. אני במו ידיי עמדתי בתקפים וחילקנו לכיתות כוננות בבני ברק, וחילקנו לכיתות כוננות באלעד, וחילקנו לכיתות כוננות בכל מקום. אגב, כן, אבל צריך לדעת, אגב, זה חשוב להבין, שביהודה ושומרון זה לא סמכות של המשטרה.
נכון, זה צבא.
ביהודה ושומרון זה צבא, אבל איפה שהם שטחי הבט"פ, שם חילקתי בהמונים, הרבה מאוד לציבור חרדי, הרבה מאוד, אגב, גם בתוך הערים, בקריית גת ובנתיבות וסדרות, אחוז החרדים שבאו לרחסים, אתמול היה לנו טקס עם ראש מועצת רחסים, וברחסים חילקתי, אנחנו מחלקים המון 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 המון. דבר שני, כמו שציינת וציינת בצדק, הורדתי את הקריטריונים לנסיעת אקדח, וצריך להגיד בנושא הזה עוד משהו לפני שאני אעבור לתשובה, כי באמת יש לי גם תשובה ספציפית למה שאמרת, אבל צריך להגיד גם בעניין הורדת הקריטריונים, תדע לכם, לא היינו עושים עבודת מטה, אם לא הייתי עובד בחצי שנה האחרונה ופועל ועושה, לא הייתי יכול תוך יומיים להוביל לכך ששינינו את הקריטריונים בצורה באמת באמת משמעותית. עכשיו לציבור החרדי, שעדיין יש כאלה, לא מעט, שבאמת, כמו שאתה אומר, לא עומדים בקריטריונים, לא של כיתות כוננות ולא של נשיאת נשק. אגב, יש אזורים שלמים שאפשר לשאת נשק בלי קשר לצבא, אם אתה באזור זכאי, אתה יכול לשאת נשק. אבל גם עבורם יש לי פתרון. אנחנו לקחנו את הקריטריונים האלה של מדה, של זקה, של איחוד הצלה, ואני אומר לך שיש אלפים, אלפים, יותר מאלפים, מתנדבים בכל המקומות האלה. אני הפעלתי באמת את כל האפשרויות, למדיניות מאוד מאוד ברורה לראשי הארגונים האלה, אני אגב בקשר קבוע עם מדה, כל הזמן אני אומר להם, חבר'ה, תשחררו, תיתנו למתנדבים שלכם, תיתנו למתנדבים שלכם, כנ"ל זקה.
זה נכון שיש בקשות ממתינות של 100,000 דורשי נשק שממתינים? מספר הזו?
234,000 בקשות, אבי, שים לב, 234.
רבע מיליון.
זה יותר מכל העשר שנים האחרונות ביחד. אני אגיד לך משהו שאני באמת, באמת, באמת אומר, זה לא התודות כאן, זה לאגף לכלי עירייה ולעבודה נפלאה.
אולי הם צריכים מתנדבים, אתה יודע, כוח אדם?
כן, כן. א', יש, אנחנו השפלנו, שילשנו, ריבנו, ועדיין צריך יותר, אבל שים לב לנתון הבא. אם בשנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, נתנו אישורים ל-100-150 ביום, היום כמות האישורים שניתנת כל יום, ואני מקבל כל יום על שולחני, גם בבוקר וגם בערב את הנתונים, כי זה משהו שאני עוקב אחריו באופן אישי, 1,800 אישורים, כלומר עשינו עלייה מאוד מאוד גבולה, ועדיין זה לא מספיק. עדיין אני אומר לאנשים, תבקשו נשק, תגישו בקשות, אבל תתעזרו בסבלנות, תזכרו, ולשר הקודם המדיניות הייתה שנה וחצי לחכות, וגם עד לא לקבל נשק, אצלי אני אומר, וזו המדיניות שלי, אני לא מתבייש בה, תקפו אותי, ביקרו אותי, נשק מציל חיים, אקדח יכול להציל בית, רובה סער יכול להציל ממש בניין שלם, יכול להציל רחוב, יכול להציל שכונה, זה פיקוח נפש, לכו תתחמשו, רק צריך סבלנות, אבל אנחנו עושים הכל כדי שהרבה יוכלו לקבל, וכן, גם מהציבור החרדי, גם האחים שלנו בציבור החרדי, חייבים לקבל כמה שיותר, כי נשק מציל חיים.
טוב, מילה אחת על האסירים, מחשמם, שנמצאים אצלנו, אותם מחבלים שהשתתפו בטבח הקשה הזה ומוחזקים אצלנו, הם בידי השב"ס או הצבא, או... איפה מקומם? הם אצלך?
חלקם הגדול בידי שב"ס כאן, אני בדיוק חוזר מביקור בכלא עופר, גם כאן אני רוצה להחמיא לשב"ס, עבודה מאוד מאוד חשובה. איתך שוב, במשך שנה, גם אצלך בתוכנית, עליתי כל כך הרבה פעמים, ודיברתי על זה, צריך לשלול מהם ולשלול מהם ולשלול. היום יש הבנה, היום יש תובנה, אני נכנסתי לאגף שלהם, אתה צריך לראות אותם, פשוט הם, אתה יודע, אני לא אתאר יותר מדי, אבל נאצים. נאצים, אבל באמת שסוף סוף מתחילים להתנהג איתם. האמת היא שאני בעד חוק עונש מוות למחבלים, אני גם חושב שזה יצמצם את הצפיפות בבתי הסוהר, אבל עדיין כל עוד לא עובר החוק הזה, אני חושב שהמדיניות מחלחלת, אני רואה אותה כל היום, כל יום, ואני רוצה לחזק מכאן גם את הידיים של שירות בתי הסוהר, סוהרים עושים עבודה נפלאה, גם את הידיים של השוטרים, תדע לך אבי, המשטרה נחלחו עליה הרבה מאוד בשנה האחרונה, במיוחד כשאני שר, אתה יודע, זה הפוליטי, לתקוף את המשטרה
אגב,
כמה שיותר.
אתה יודע, אם עושים לב, בחמישה שבועות האחרונים, מאז הטבח הנורא, מספר החיסולים במגזר הערבי יורד לאפס פתאום.
כן, המשטרה כאן עושה עבודה, כוח ההרתעה, כוח ההרתעה, פעירום, יש באמת, באמת, באמת תובנה שיש משטרה חזקה. קודם כל במלחמה עצמה, אתה ראית, תשמע, אנחנו סופרים 59 שוטרים שנפלו, שניהלו קרבות פנים אל פנים, תדע לך, הם מנעו מהאויב להגיע לשערי תל אביב, הם מנעו מהאויב להגיע לשערי בני ברק. אבל צריך להגיד עוד דבר, מה שנעשה כיום, ומה שנעשה כיום זה לחלוטין, לחלוטין, עבודה חשובה, אפס סובלנות, יש לי צוות הסתה, שכל מי שמרים ראש, שכל מי שמסית, שכל מי שתומך בטרור, באים אליו בלילה ועוצרים אותו, יש מדיניות של אפס סובלנות ברחוב, וכן, זה מרתיע, וכשיש לך משטרה שמרתיעה, אז אתה צודק, פתאום גם עקומת הפשע יורדת, והרבה דברים יורדים, רק אני מתפלל דבר אחד, שלא יעצרו אותי, שיתנו לנו להמשיך לעבוד, ולהמשיך לעשות את הדברים האלה.
השר בן גביר, אנחנו חמישה שבועות אחרי הטבח שטלטל את המדינה כולה, וזה עושה להרבה מאוד אנשים שינויים, אתה יודע, אנשים חושבים מחדש על האידיאולוגיה שלהם, על תפיסות העולם שלהם, אתה שומע את רם בן ברק מדבר על טרנספר במילים אחרות, כן? על הוצאת אזרחים מעזה לפזר אותם בכל העולם, כל מיני שינויים שאנחנו רואים בדעת הקהל בתוכנו. ואני רוצה לשאול אותך, תגיד, הרב כהנא צדק?
תשמע, אני קודם כל אמרתי לא פעם ולא פעמיים, שהרבה מאוד מהדברים שהרב כהנא אמר הוא צדק, יש גם דברים שאני לא מסכים איתו היום, אבל אני חושב ש אנשים מבינים היום שהקונספציה הייתה חייבת להשתנות. הקונספציה הייתה חייבת להשתנות וחייבת להשתנות. וכן, אתה פתאום רואה ושומע את החברים האחרים בקבינט, ופתאום שומע את רם בן ברק, איך אמר לי מישהו היום, כולם הפכו להיות עוצמה יהודית. החוכמה זה שזה יימשך, ואני מתפלל שבאמת מי שמדבר כמו שהוא מדבר היום, שידבר גם עוד שבועיים ועוד חודש בצורה הזאת, אני בדרכי הולך, וכל השנה האחרונה, כשאני עליתי לשידורים, אני אמרתי את הדברים, וגם בחדר חדרים אמרתי את הדברים בצורה מפורשת. די עם המדיניות הזאת של החלה. די עם המדיניות הזאת שכסף יקנה שקט. די עם המדיניות הזאת של לקבל שקט בכל מחיר. זה לא עובד, זה לא עבד. שקט הוא רפש, ואתה עם נאצים לא יכול לעשות, לא עסקאות, ולא להביא כספים. ולא ליצור איזשהו שקט מדומה עם נאצים, צריך להתנהג כמו שמתנהגים עם נאצים. האנשים האלה הם נאצים. הם
אתה נאצים. רואה הבדל בין הנאצים האלה לבין מה שקורה בטולקרים, ג'נין, שכם, יהודה ושומרון?
לא, 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 שאף אחד לא תהיה. אנחנו גם בנושא הזה חיים בקונספציה שהיא טעות, טעות מאוד 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 גדולה. מה אנחנו מפרידים בין הרשאפ לבין החמאס ואלה ככה ואלה אחרת? אנחנו לא רואים את האימונים של הרשות? אנחנו לא רואים איך הם משתלטים באימונים שלהם על יישובים שלמים? אנחנו לא שומעים את הקולות שלהם שמעודדים רצח של יהודים? אנחנו לא יודעים שהם רוצים לשלם? עצרתי להם את ההפקדות בבתי הכלא, סוף סוף אפשרו לנו לעשות את זה. אבל אנחנו לא זוכרים שהם, מה שהם עושים זה לממן רוצחים? אנחנו לא יודעים שהם קוראים תיקרות על שם רוצחים. אבי, הכתובת על הקיר, הכתובת בועקת, הכתובת מעדדת, הכתובת באותיות קידוש לבנה. האנשים האלה גם רוצים לרצוח יהודים, אני לא מבין. אתה יודע, אני הצבעתי בקבינט, הייתי במאות, זה לא סוד, זה פורסם. הייתי היחיד שהצביע נגד הנושא הזה של כסף לרשאפ, של לחזק את הרשאפ. אני מדבר על הצבעה שהייתה לפני כמה חודשים, כן, שדיברו על חיזוק הרשאפ, ואמרתי מה פתאום, צר לי מאוד שזה ככה. אני מקווה שהיום כולם 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 מבינים שאסור לזה להימשך.
השר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר, שיהיה בשורות טובות, שיבואו עלינו ימים טובים. תודה רבה.
אמן 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 אמן.
ערב טוב. אנחנו עכשיו אל פרשננו הצבאי קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
טוב, אז בואו ננסה לסכם את היממה האחרונה. בעזה יש באמת מגיעים ליעדים, חוץ מכיבוש של כל מיני סמלים של החמאס. יש גם שכונות שלמות גדולות שנמצאות תחת שליטה מלאה כבר, ועדיין המתח סביב בתי החולים.
נכון, תשמע, אני נמצא היום באוגדה 162. זו אוגדה שלמעשה החלה את התמרון לראשונה. בליל שבת, 10 בלילה, הם חוצים לראשונה את קו הגבול, נכנסים, שואטים פנימה וכובשים פשוט בלחימה, חלקה יותר קשה, חלקה הרבה יותר קשה. והיום בצהריים, ועודי נמצא שם באותו מקום, הם משלימים את הכיבוש של מחנה הפליטים שעתי. שם, אני מדבר על מחנה של פליטים, זה מדבר על 150 אלף פלסטינאים. היום הם לא נמצאים שם, רק מחבלים ספורים עדיין נמצאים שם. זה לא בניינים של יהודה ושומרון, כמו שדיבר השר בן גביר לפני כמה דקות, במחנות הפליטים שבני קומה אחת, שם זה בניינים בני 10, 12 ו-14 קומות. הורידו את הבניינים הללו, צהל פעל בצורה מאוד מתוחכמת, לא אפרט כאן, נכנס בלי ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, שהוא עלה אפילו על מטען אחד, מאות קורנט, מאות טילי נונטט שנורים לעברם. בסופו של דבר הם מצליחים בקרבות לא רק לכבוש את המוצבים, להגיע למוסדות השלטון המרכזיים ולהגיע, וכאן הסיפור הגדול, לרובע המרכזי, רובע השלטון, שהם בהתחלה מחסלים אותו, גם את משרד המודיעין, משרד הכלכלה, משרד לביטחון לאומי שלהם, המשרדים שמהם מפיקים את כל התחמושת שלהם, ואז הם מתחילים לטפל בתת הקרקע, ואני מספר הערב הזה גם למאזינים שלנו, כמה רגעי נחת, הם מגיעים לא רק לכך שהם חשפו 95% מכל המנהור התת-קרקעי של עזה, כי אומרים לנו שמה בעוגה, לא נחזור למציאות שהייתה אחרי צוק איתן שהם שיקמו אותה, אנחנו הולכים להרוס את הכל, ואז הם מתחילים באמצעות מצלמה, ולאחר מכן כלב, ולאחר מכן רחפן, להגיע לעומק של 30 מטר מתחת לאדמה, ושם הם מגלים את כל המצבור, ואת כל המחבוא של כל בכירי חמאס. גם מוחמד דף, גם סינואר ישבו שם עד לפני מספר שבועות, ואז הם מגלים שם, לא תאמין, אבל אני אספר את זה, אני מאמין שכן תאמין, את השלל שהמחבלים גנבו מלוחמי גדוד 13 של גולני, וכאשר הם מגלים את הדבר הזה, הם גם מחזירים את הציוד הזה חזרה לעצמם, אבל לא רק זה, להיכנס לכל מוסדות השלטון שלהם, לכבוש אותם. ראינו אתמול בערב את הצהרת דובר צהל ומכל הדברים שנמצאים בבתי החולים. כן, יש דילמה באשר בבתי החולים, לכן גם קנצלר גרמניה היום בהוצאה מאוד חריגה, תפנו את בתי החולים, כי אם בלי שתפנו אותם לא נאפשר את הגיבוי שלכם, נותנים לנו גיבוי, זה דילמה כשהרבה יותר סבוכה. מסתבר שבתוך המתחם הזה, אבי, היו מחבלים והיו חטופים, עם כל מיני אמצעים שאנחנו לא יכולים לפרט אותם, לפרסם אותם, רשימות שמירה של המחבלים ששמרו על אותם חטופים, אז כן, אם אנחנו מדברים בצורה מעשית, עוד יום-יומיים אנחנו מדברים על כיבוש מלא של העיר עזה, כאשר שלוש האוגדות ייפגשו ברצועת החוף. קפה על החוף, אתמול, בבית הממשל הזה, בית המושל הזה, שאגב מפקד החטיבה הצפונית, מחבל רוצח מתואב, שגם היה שותף לתפיסתו אז של גלעד שליט, והיה אחראי על כל ביצוע הטבח בשמחת תורה, גם הוא חוסל אחר הצהריים, וזה מחזיר אותי לסיפור יהודי אתמול. מספר לי מפקד האוגדה, היום, איציק בר קליפה, שאתמול הוא כהן, הוא עלה לתורה, הכניסו ספר תורה לבית המושל, עלה לתורה שמה, והתפלל עם כל הלוחמים בתוך בניין של
כן, היום ראינו תפילת ראש חודש בעזה, בין ארבע כפות של דיניינים, של טרקטורים ענקיים.
נכון.
רגע. אזעקה באילת.
טוב, במילה, כן, הנה, בעודנו מדברים, אז גם זה גם הפעם השנייה שהיום לאילת בצהריים היה כלי טייס בלתי מאויש שהתקרב לכיוון אילת, הרתו אותו, הרחק מאילת לא הייתה אז התרה, עכשיו יש התרה תושבים של אילת, גם תושבי שדרות שם מייחסים ללחץ ולחרדה. אם נמשיך, אז כן, ראש חודש היום היה, ואתמול בבוקר תפילת ראש חודש של יום שני, תפילת יום שני וחמישי. אנחנו מתקדמים, משלימים את הכיבוש של העיר עזה, למעשה כמעט כל הצפון הרצועה נמצא בידינו, בשליטתנו, וזה בהחלט בשורה משמחת בערב הזה.
עוד אף אחד לא מדבר על דרום הרצועה, לשם כולם נמלטו ושם חטופים.
מדברים, אבל שם זה יהיה הרבה יותר קל להביא. את כל הכסף, את מרבית הכסף, אם דיברנו על מיליארד דולר שהחמאס השקיע, להערכה זהירה של ראשי מערכת הביטחון, כ-800 מיליון מתוך הסכום הזה הם השקיעו בצפון הרצועה, לכן היה לצהל חשוב לפעול בצפון הרצועה בצורה מסיבית.
טוב, בוא נדבר על הצפון, לא צפון הרצועה.
בבקשה.
לצפון הארץ, לדרום לבנון, היום יש שם עוד כמה וכמה עניינים, גם חיסול של חוליית מחבלים.
כן, כבר חיסלו שם קרוב ל-40 חוליות כאלה, למעלה מ-70 מחבלים לפי ספירת החיזבאללה. הרסו שם 200 עמדות ומתקנים אסטרטגיים. וכאשר אני מדבר עם גורמים רציניים, איך אני יכול להסביר הערב הזה לתושב דובב, אם הוא יכול לחזור לביתו, למשפחתו, נאמר עוד חודש, נאמר עוד חודשיים, נאמר עוד שלושה חודשים, התשובות שלהם הן מורכבות, שזה יהיה גם פעילות צבאית, וגם פעילות מדינית, וגם שילוב של שני הדברים האלו יחד, כי בלי זה הם לא יסיימו את המלחמה, אבל צהל לא רוצה כרגע במלחמה שם בצורה עמוקה, יכולים להתמודד עם זה, לא רוצים, כי רוצים כרגע לשים את איגר הדגש על עזה, אבל אני יכול מלכה בצורה מפורשת, אנחנו עובדים שם, פועלים שם, אבל הכל במתחם של עד הגדר, כמו שעכשיו ראינו, או אחר הצהריים ראינו, 200 מטר לפה, חצי קילומטר, 5 קילומטר, 10 קילומטר לשני הצדדים, צהל פועל גם בגזרה הזאת, ותכף אני אתן לכם גם פרטים לגבי אילת, אני צריך להתעדכן, אבל גם אילת סיפור בפני עצמו.
כן, זה החוטים מתימן, נכון. שממשיכים בניסיונות האלה כל הזמן, פעם אחת הייתה איזה פגיעה בבית ספר, אולי זה קצת נתן להם עידוד, שבכל זאת לא כל הטילים שלהם.
לא, אני אתקן אותך, אבי, במקרה של הבית ספר, זה דווקא בא מכיוון סוריה. היו שני, זה נקרא קדממים, כלי טייס מאויש מרחוק, שיצאו ממזרחה של סוריה, ולכן תקפנו באותו לילה, הם הגיעו דרך ירדן, עשו שבירה ימין החדה לכיוון אלה דרך הרי אדום, לכן היה קשה לתפוס אותם מההתחלה, אבל בסופו של דבר גם את הדבר הזה תפסו, אבל החוטי בהחלט בתמונה חזק.
אוקיי, קובי פינקלר, תמשיך לעקוב, לעדכן במידת בהחלט. הצורך. תודה רבה, שרות טובות.
ערב טוב.
לקראת הסיום השעה הראשונה, נספר כי בוושינגטון ממש עכשיו ההפגנה בעד ישראל, על פי הפרסומים, כ-200,000 בני אדם כבר מפגינים שם, שעת צהריים עכשיו בוושינגטון, יש עוד עשרות אלפים בדרכם להפגנה הזו, הרבה דגלי ישראל, הרבה יהודים, וזה מנגד הפגנות רבות אחרות ברחבי העולם של פרו-פלסטינים, של תמיכה בפלסטינים, הפגנה ענקית שראינו בלונדון ובצרפת ובמדינות נוספות, אז האמריקאים רוצים לתת את תשובת המשקל לתמיכה בישראל בעת הזו. דובר צהל כאמור מאשר שהופעלה התראה באילת, והפרטים כרגע בבדיקה, לפי שעה לא נמסר על אירוע חריג בעיר, ואנחנו כמובן ממשיכים לעקוב ולעדכן. בשעה הבאה נהיה כאמור גם בוושינגטון, גם נשמע עוד מחוויות המשפחות, וגם מדבר עם חברי הקבינט, עם בכירים בצהל לשעבר ועוד. אנחנו עם הצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, שלמה פולק בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. נשוב אחרי חדשות השעה 8.